שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו בשיעור השמיני בסדרת הביאורים הפנימיים על ספר יונה. זאת אומרת שאנחנו כבר ממש ממש מתקדמים, אני מזכיר שהסדרה תמנה בעזרת השם 10 שיעורים. בשיעור הקודם עסקנו בתשובה של אנשי נינווה, תשובה שהיא לכל הדעות תשובה בהחלט מפתיעה. מפתיעה אין בעוצמה שלה, אין בהיקף שלה, במיוחד במשך הזמן הקצר או הקצרצר שלה, זמן התגובה של כל כך מינימלי בין הקריאה של יונה רק מהלך יום אחד לבין המהפכה שהקריאה של יונה מחוללת בכל העיר, עיר של אנשים רעים וחטאים שראתם עלתה לפני השם. ואנחנו ניסינו בשיעור האחרון לנתח את המעשים של אנשי נינווה ואת התשובה שלהם, ראינו שיש הבדל בין מעשים לבין התשובה בפועל, וניסינו להסביר את זה לפי הפרשנות של התלמודים, התלמוד בבלי והתלמוד ירושלמי. הפרשנות של הבבלי, זוכרים שלכאורה היא דורשת בשבח של תשובת נינווה, ודייקנו, והפרשנות של הירושלמי שדורשת לגנאי את תשובתם, ודייקנו שבעצם שתי הקריאות הללו, גם של הבבלי וגם של הירושלמי, הן אפשריות מבחינת מה שהכתוב בוחר לספר לנו על פי פשט הכתובים של פרק ג'. לאחר מכן ניסינו לעמוד על היסוד הפנימי שהניע את הירושלמי לדרוש בגנות של תשובת נינווה, וראינו שהיסוד הזה יכול להסביר גם את עומק הפרשנות של הבבלי. ואגב כך זכינו לעמוד על יסוד מאוד משמעותי, משמעותי מאוד מאוד בעבודת התשובה. דיברנו מה ההבדל בין תשובה פתאומית לתשובה דרגתית, כפי שראינו ברב קוק, למה אסור לקבל מהגזלן שמחליט להשיב את כל גזלותיו, ואולי הכי חשוב, למדנו מסר מאוד גדול וחשוב עבורנו, עבור ביחס התשובה שלנו, לעבודת התשובה שלנו, שאם השם סולח לנינווה, אז על אחת כמה וכמה שהוא יכול לסלוח לנו. יש פה מסר מאוד עמוק וחשוב, שאין מצב בו לא ניתן לעשות תשובה. אין כזה דבר תשובה שאינה פועלת. כמובן, יש דרגות שונות בתשובה, יש רמות שונות, מן הראוי שכל אחד יעשה כמיטב יכולתו, לשוב בשלמה הכי פנימית, הכי מקיפה, הכי איכותית. אבל גם אם למישהו נכון מעכשיו, פה בקהל, או מי שצופה בנו בבית, אין את הכוחות או את היכולת לעשות תשובה שלמה, פנימית, מקיפה ועמוקה, בסדר, אלא רק תשובה חלקית, רק סור מרע, חיצוני, שטחי, בלי עשה טוב, בלי שינוי פנימי, בלי שינוי מהותי, דיינו, עדיין זה נהדר, תלך על זה, תעשה את זה, ואפילו שמדובר בתשובה חלקית. גם תשובה פגומה, גם תשובה חלקית, וככל הנראה, גם תשובה של רמאות אפילו. כל תשובה מעבירה את רוע הגזרה. וזה הסיפור של נינווה. עכשיו, במובן מסוים, כאשר סיימנו את השיעור האחרון שלנו, בו בעצם אנחנו חתמנו את פרק ג', לא יודע אם שמתם לב, אבל בעצם סיימנו את הסיפור של ספר יונה. ספר יונה מתחיל בקריאה האלוקית, קריאה אלוקית מוזרה, בלתי מפורטת, לנביא אלמוני, שלא מפורט אודותיו שום דבר, חוץ מזה שלאבא שלו קוראים אמיתי, ואחרי כל המשבריך וגליך שחווינו בפרק א', ב' וג', אחרי הכל, בסופו של דבר השליחות מתבצעת, יונה מתנבא בנינווה, ולא פחות ולא יותר, השם סולח לאנשי נינווה ולא הופך את העיר כעבור 40 ימים. וזוהי תמונת הסיום של פרק ג', וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע, וינח הם האלוהים על הרע שדיבר לעשות להם ולא עשה. ועם תמונת הסיום הזו אנחנו מתחילים עכשיו את פרק ד', פרק הסיום האמיתי של ספר יונה. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו, ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני על עובד דברי הדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, היטב חרא לך, ואז כל הסיפור של הקיקיון, אליו נתייחס כבר כנראה בשיעור הבא. אז כמו שאמרנו בשיעור הקודם, נוכחנו לדעת כמה התשובה שננווה היא חסרה. ואני אומר את זאת בלשון הכי עדינה והכי לשון המתה שיש. כמה התשובה שננווה היא תשובה חסרה. אז ממילא עכשיו ברור לנו פסוק הפתיחה של פרק ד', למה זה כל כך מפריע על יונה? וירא על יונה רעה גדולה, ואיחר לו. עכשיו ברור למה יונה מתקומם, רע לו. הוא מבין שאותם אנשים רעים וחטאים הם עדיין אנשים אכזרים. שום דבר לא השתנה. אולי חוץ מלבישת עסקים, מדובר פה בתשובה שקרית, תשובה חיצונית, כלשונו של ריש לקיש בירושלמי, תשובה של רמיות, של רמאות. ננווה לפי יונה, וגם מה שקרה באמת, עוד תשוב להופיע ולהביא הרבה רוע בעולם. וראינו בסוף השיעור האחרון, רק נחזור על זה, שיונה טעה בניתוח שלו? לא. כמה זמן החזיקה תשובת ננווה מעמד? כמה זמן? ראינו שתי הגישות, לפי פרקת דרבי אליעזר 40 שנה. אז החזיק 40 שנים, ואחרי 40 שנים, לפי פרקת דרבי אליעזר, מה קרה? הקדוש ברוך הוא הפך את ננווה. הוא הפך את ננווה. לפי הילקוט שמעוני, הגישה אחרת, כמה זה לקח? 40 ימים. האמת היא שהכיוון הזה יותר מסתבר מבחינה פרשנית, ועדיין, בנקודת הזמן של תחילת פרק ד' שרע ליונה, זה ודאי יום יומיים אחרי, נכון? או 40 יום אחרי שחיכו, נכון? מהתשובה. אבל יונה לא יודע שעוד 40 יום נוספים או עוד 40 שנים, הקדוש ברוך הוא יעשה אופ, מהפכה של אש וגופרית, כן? הוא לא יודע את זה. ועדיין רע לו. כלומר, בנקודת הזמן הזאת, הוא לא יודע שאנשי ננווה יעשו תשובה על תשובה, במובן השלילי. הם יחזרו בתשובה לתשובה שהם חזרו בה. ויהיו רעים וחטאים שוב פעם. ובאמת המלבים, הוא לא לפניכם, אני אקרא אותו בפשטות, בקצרה, הוא מחדד את השאלה עוד יותר. מלבים, פרק ד', פסוק א'. הוא שואל, מה זה חרה ליונה ולא ידע זאת? שבעבור זה שלחו השם, כדי להשיבם בתשובה שעל ידי כך תבוטל הגזרה. ומזה שכתוב על עוזה דברי הדיותי על אדמתי, מה בכך? למה אתה בוכה? למה אתה עצוב? מה אומר המלבים? הלא בזה מילא שליחותו בצד היותר טוב. שבהפך, את ילך הנביא בשליחותו ועם לא ישובו, אז מה בך יוצא בו? ואני אמרתי לריק יגעתי, כן, זה נביא ישעיהו ממתת. אומר המלבים על יונה, והיה לו לשמוח כי רבים ישיב מאבון. מה אתה מדוכא? מה חורה לך? למה רע לך? תשמח. ואנחנו יודעים שיונה לא שמח בתחילת פרק ד'. לא רק שהוא לא שמח, ממש חורה לו. וירא אל יונה רעה גדולה, חורה לו. הרי יונה ברח מלפני השם בפרק א', כי אולי הוא חשש שבאמת זה מה שיקרה. איך אומרים חז"ל, ראינו את זה? הגויים הם קרובי תשובה, קרובי תשובה הם. לגויים קל לחזור בתשובה, כי אצלם הכל רדוד, שטחי. עכשיו ראינו את דברי המלבי מפרק ג', תזכרו היטב, לפי המלבים, הגזר דין של ננווה כבר נחתם סופית, נכון? ולכן בקריאה השנית יונה הסכים, כי כבר חתמו על ננווה שהם הולכים לאבדון. לכן יונה הסכים בקריאה השנית לנבא על ננווה. ולכאורה עכשיו זה יסביר למה לא כל כך רע. כי הוא חשב שהוא הולך להרוג אותם, השם, ופתאום מתברר שלא. אבל הגישה הפרשנית של המלבים היא חריגה, היא לא מקובלת לשאר הפרשנים. ולכן אולי ניתן לומר שאחרי שיונה נאתר בשנית, בקריאה השנית, הוא נאתר מחדש לקריאה האלוקית המחודשת להינווה על ננווה, אולי יונה חשב, אולי יונה ציפה לפגוש הפעם תופעה חדשה בננווה. אולי הוא ציפה שהוא יגיע לננווה, והוא יקרא שם יום, יומיים, שלושה, ומה יקרה? אולי הוא ציפה לפגוש גילוי תשובה חריג, למצוא היבטים של תשובה שלא אופייניים לגויים. אולי הוא טיפה לפגוש בננווה תשובה מאהבה, למה שיחשוב את זה? האם ראינו כבר בספר גויים שחוזרים בתשובה? המלאכים בפרק א', יונה יודע שגויים יכולים לחזור בתשובה מאהבה. אז אולי אחרי שהוא ראה עכשיו, אנחנו יודעים שכוחה של תשובה מאהבה, כוח רב, שהיא אפילו מהפכת את הזדונות לזכויות. בשונה מתשובה מהירה, שהופכת את הזדונות רק לשגגות. אז לפי התיאוריה הזו, יונה אמור לשמוח. כי איזה תשובה עשו אנשי נינווה? מהירה. אבל אם הם היו עושים תשובה מאהבה, אז גם בזה יונה אמור לשמוח. למה אמור לשמוח? כי ברגע שכולם יראו שאנשי נינווה, אנשים הכי רעים והכי חטאים במציאות, עושים תשובה מאהבה, אז זה ודאי לא יעורר כתרוג על ישראל. לפי אחד הפרשנים שראינו, למה יונה רצה לברוח? כדי שלא יבצר כתרוג. מה, אנשי נינווה חזרו יצאו בקלות, זה אנשי ישראל לא. אבל אם כולם יראו שזה תשובה מאהבה, אז הם יבינו שזה לא קשור לנינווה. זה התערות הדילאלה. זה רוח טהרה ממרום שנשפחה עליהם בליטרים על גבי ליטרים מהשמיים, והחזירו אותם, זאת אומרת, הם לא חזרו בתשובה, אלא החזירו אותם בתשובה. כי ברור שאנשים כאלה רעים וחוטאים כמו בנינווה, לא יכולים לעשות תשובה מאהבה ככה מכוח עצמם, אלא רק כתוצאה מאיזשהו השפעת שפע אלוקי בלתי רגיל ובלתי מצוי, שלא בא מכוחם, אלא מושפע עליהם כמתנת חינם. ואז, לא רק שאין כתרוג על ישראל, אלא אפשר לומר ככה, ריבונו של עולם, אם הגויים הרעים והחטאים זכאים לכך שתשפיע עליהם רוח טהרה ממרום ותחזיר אותם בתשובה מאהבה, אז אנחנו, אתה וחרתנו, מכל אנחנו, בני בכורי ישראל, עם ישראל, מי יותר ראוי, מי יותר זכאי שתשפיע עליו רוח טהרה ממרום מאשר אנחנו. ואולי זו הסיבה שיונה בפעם השנייה באמת נעתר לקריאה האלוקית המחודשת ומסכים, לא אגיד בשמחה, אבל הולך לבצע את השליחות הנבואית בנינווה. אבל, מה קורה בפרק ג'? יונה מתבונן בתשובה של נינווה, במהירות שלה, בעזות שלה, באגרסיבית שלה, בקוצר הזמן, במלוא ההיקף שלה, וכמו שהראינו בשיעור האחרון, הוא מזהה בקלות את כל הפגמים העמוקים שבולטים לעין, את הרמאות, את השטחיות, את החיצוניות, את האגרסיביות, את האלימות, את תשובה אלימה. וכמו שאומרים אצלנו בעדה, enough is enough. יש גבול לכל תעלול. יונה לא יכול יותר, רע לו, ואני אומר רע לו, רע לו, ביג טיים. רעה גדולה. אבל יש פה חידוש גדול. ניתן בהחלט, זה לא משולל כל דעת, ניתן בהחלט להניח שגם בפרק א', לכל הפחות החל מפסוק ב', גם בתחילת הספר יונה לא חש בנוח. והראיה לכך שפסוק לאחר מכן, בפסוק ג' בפרק א', מה יונה עושה? ויעקב יונה וירד יפו, הוא לברוח תרשישה, נכון? אבל פה אנחנו זוכים לחידוש משמעותי מאוד בדפוס הפעולה של יונה. הפעם, מפרק ד', יונה לא מנתק מגע, יונה לא מנסה לברוח מלפני השם, ויונה לא מנסה לברוח מפני השם. מה קורה פה בפרק ד'? יונה עצבני. יונה מתרעם על הנהגת השם, באופן גלוי, באופן מילולי. כלומר, יונה בפרק ד' נוקט פה בדוקטרינה, בשיטה של אברהם אבינו, שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא על ההנהגה שלו ביחס למי? ביחס לסדום ועמורה. הוא נוקט בפרק ד' יונה נוקט בגישה של משה רבנו, שלא מאפשר לחיות את בני ישראל, הוא לא מאפשר לקדוש ברוך הוא להשמיד את ישראל, ערב ממני והשמידי, איפה זה נאמר? אחרי חטא העגל, נכון? או שמא יונה הנביא יותר דומה לחבקוק, שאף הוא התנבא בימי בית ראשון, שגם חבקוק, מי שמכיר, בתחילת פרק א', ממש מתרעם על הנהגת השם במציאות, לפחות בתחילת הספר. מה אני רוצה להגיד? נראה לי זה מאוד פשוט לומר שיונה של פרק ד' זה לא יונה של פרק א'. יש לי שמואל א' ושמואל ב', אמרתי בשמואל ב', אין בכלל את שמואל, כי הוא כבר נפטר קודם לכן, אז הייתי צריך אולי לחלק את ספר יונה, שיש לי יונה א' ויונה ד'. רובת נראה שזה לא בדיוק מדויק, יש לנו יונה של א' ב' ג' ויונה של פרק ד'. אבל תסכימו איתי, גם בפרק א', גם בפרק ד', בפסוקי הפתיחה של הספר, יונה לא מבסוט על הקדוש ברוך הוא, בלשון, הוא לא מסכים עם מה שקורה, נכון? בפרק א', מה הוא עושה? בורח. בפרק ב', בפרק ד', מה הוא עושה? בפרק א', יונה, נחזור את זה, הנביא שבורח מלפני השם, אבל בעצם הוא לא רק בורח מלפני השם, הוא בורח מאימות, הוא מוותר על עצם קיומו של הדיאלוג, זוכרים את השיעור הראשון? בסדרה? וכאן, בפרק ד', עם כל הכעס והאכזבה והתסכול, יונה בוחר להתמודד, הוא כואב, הוא כועס, אבל הפעם מה הוא עושה? הוא מתפלל. סוף סוף, יונה לומד שכשיש לנו כעס, כאב, תסכול, אכזבה, תרעומת, מה צריך לעשות? ניתן וצריך לתרגם הכל למה? לתפילה. ליצור שיח ישיר וכנה עם הקדוש ברוך הוא על מה? על הכל. על הכעס, על הכאב, התסכולים, העצבנות, התרעומת, על הכל. ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, על עובד דברי עדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. אבל שלא נטעה, איזה תפילה מדובר כאן? זה לא התפילה הראשונה של יונה. איפה התפילה הראשונה של יונה? איפה? פרק ב'. מה קורה שם? איפה הוא נמצא? מועצה אזורית? חוף הים, לא חוף הים, בים, תורך העניין, נכון? הוא בעומק של הים, או בעומק של הדג, והדג בתוך הים, נכון? לא מדובר פה על אותה תפילה. הרי דיברנו על זה, שהתפילה של יונה בפרק ב', מה העניינה? איזה סוג של תפילה היא? זוכרים? תפילת הודיה, תפילת הודאה, נכון? יש שם הכרת תודה, כך שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי, יותר שומע עליי, נכון? ציטטנו שם את זה? יש שם הכרת תודה של יונה, כך שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, ממשיך להשגיח עליו, לשמור אותו, לשמור עליו, ובעקבות התפילה הזו, או ליתר דיוק, מה שקדם לתפילה, זה כפי שהראינו בשיעור על הלידה המחודשת, התהליך של הגילוי הפנימי שעבר על יונה, בין סוף פרק א' לתחילת פרק ב', לפני שהדג הגדול בא לבלוע אותו, התהליך בו הוא נאבק בזרמי המים הסוערים, מים זדוניים שאימו להטביע אותו, וגרמו לו לגלות, זוכרים? את נקודת החיות הפנימית שלו, שהיא חזקה ועוצמתית לאין ארוך יותר מהרצון שלו לברוח, ובשל כל הדברים הללו, יונה סוף סוף, כאשר מקיים אותו לחוף, הוא נאתר לצו האלוקי והולך לנבא בנינווה. אבל כאן, בפרק ד', התפילה של יונה היא לא תפילת תודה, היא לא תפילת זעקה, והיא לא תפילת ישועה. כאן אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים על תפילה, מאיזה סוג? יש פה על ביקור, יש פה ביקורת גלויה, ביקורת נוקבת כלפי שמעיה, ומה שנקרא תפילת מחאה, או תפילת התרסה, אפילו יש לומר. כלומר, יונה נוקט כאן במתודה קיצונית מאוד. הוא מטריף, הוא מוחה. וזה מעניין, כי הוא כביכול נוקט פה בגישה, במתודה של משה רבנו. מה משה רבנו השתמש? בי"ג מידות. נכון, השם גילה לו. ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם, כן רחום ורחנון, ערך אפיים רדד אמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון, נפש וחטאת, ינקה לו, ינקה פוקד, עוון, עוון, וכולי, נכון? יונה כמו משה רבנו, הוא הולך על שימוש בי"ג מידות הרחמים, שכידוע בגמרא אינן חוזרות ריקם, נכון? כתוב בגמרא, עשרת ראש השנה. אבל באופן בולט למדי, שלא לומר ציני, יונה משמית, אופס, על איזו מידה יונה מוותר? מה כתוב? כן, השם, השם, כן, לא אמרנו לבר, באמת, נותר חסד לאלפים, נושא אבון לפשע, וחטא, מה כתוב פה? ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. אופה. באופן בולט למדי, יונה משמית את מידת האמת. איך קוראים לאבא של יונה? תזכירו לי? אמיתי. אנחנו לא יודעים כלום על יונה, אנחנו רק יודעים שהוא בן של אמיתי. יונה מחובר למידת האמת, הוא איש האמת. הוא לא מוכן לעשות שקר בנפשו ולקרוא ריבונו של עולם, אתה רב חסד ואמת, לא אתה רב חסד, וניחם על הרעה. כלומר, מה יונה צועק פה? על מה הוא מוחה? על מה הוא מטריף? הוא אומר, ריבונו של עולם, for God's sake, יש פה דין מעוות. איפה היא מידת האמת האלוקית, האמת נהדרת? מבחינת יונה, הרי המכילה לנינווה, בגלל התשובה החסרה, הפגומה, הצינית והשטחית שלהם, היא לא פחות ולא יותר מאשר פעולה שיש בה חוסר אמת. מה? לדין? לדיין? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מי אמר את זה? אברהם אבינו. יונה לא רואה ביחס לנינווה את מידת האמת בהנהגה האלוקית. ולכן, שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, הוא מסרב להזכיר אותה ביחס אליו. ופה, לכאורה, יונה חוזר אחורה. כאילו לא השתנה כלום, הוא חוזר אחורה לעמדה הרוחנית שלו עוד לפני שהוא שלח לים. הוא אומר, הלא זה דברי הדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. מה יונה אומר כאן הקדוש ברוך הוא? מה אומר הפסוק הזה? יונה בעצם מצדיק. עכשיו הוא אומר, צדקתי. הוא מצדיק את הבריחה שלו בתחילת הספר. טוב שברחתי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא בעצם, אתה יודע מה קרה? קרה בדיוק מה שחשבתי שיקרה, ומוטב היה לו, לא, אם הייתי יכול, אם לא הייתי מתמיד, לא, נגיד הפוך, מוטב היה לו הייתי מתמיד ומתעקש ובורח ממך. ולא עושה תשובה, ולא חוזר אליך. כי מה הוא אומר פה בהמשך? טוב מותי מחיי. מה זה טוב מותי מחיי? הוא אומר, ריבונו של עולם, היה עדיף שלא היית שולח את הדג שיציל אותי. נכון? הרי יונה ממש, הוא לכאורה ממש מצטער שהוא, מה שנקרא שפה המקצועית, נשבר בחקירה. הוא מתחרט על זה שבסוף הוא נאתר לצו האלוקי הנבואי המחודש לאחר שהקיעו אותו ליבשה. ופה וכאן, וכאן הבן שואל, והבן זה אנחנו. רגע, מה קרה? מה קרה? מה יום יומיים? מה השתנה כל כך? הרי כבר במי הדג, יונה עשה תשובה, נכון? הוא חזר בתשובה, נולד מחדש. יונה קיבל על עצמו את הביטול הטוטלי, את ההיעטרות לרצון השם. אותו רצון השם שאינו חפץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, שאנחנו אומרים בנתנה תוקף. אז יונה, דחילק, מה כל כך חורה לך עכשיו? מה התחדש פתאום שכל כך גמר אותך? ואני חושב שעכשיו אנחנו עדים אולי לשלב הכי קריטי בהתפתחות הרוחנית הבשלה הפנימית של יונה. יונה באמת עשה תשובה במצולות. דיברנו על לידה מחודשת, זוכרים? בעקבות אותה לידה מחודשת, בעקבות אותה תשובה, יונה אכן נאתר בסופו של דבר לצו האלוקי, הוא הולך לנינווה בדבר השם, הוא עומד במשימה שלו בגבורה, וכבר תוך יום אחד הוא מצליח לשכנע את אנשי נינווה בניגוד לכל התחזיות. אבל עכשיו, לאחר מעשה, מה אנחנו מגלים? מה אנחנו מבינים? מגלים פרט לא פשוט. אומר לכם בכנות, שכנתי את השיעור, היה לי לא פשוט לגלות את זה. אנחנו מבינים אחרי מעשה שהתשובה שיונה עשה במאי הדגה היא פשוט לא מספיקה. לא. הרי עכשיו למפרע ניתן להבין שכל התהליך שעבר על יונה במאי הדגה או במאבק על חייו שהוא נגד המים הזדונים, במאבק על חייו שהם יותר טובים ממותו, כעת למפרע אפשר להסתכל על התשובה של פרק ב', על אותה לידה מחודשת, ומה, איך להתייחס לזה? נגיד, תכלס, אחרי הכל, התשובה של יונה במצולות היא בסך הכל תשובה מיראה. זו לא תשובה מאהבה. הרי יונה מההתחלה בפרק א' חשב שהתשובה של הגויים בנינווה לא תהיה כמו שצריך, היא לא תהיה כדבאי, ולכן הוא קידם לברוח תרשישה, הוא ירד יפו, ואז ביותו בדג הוא הבין שבאמת הוא צודק. תשובה מן השפה ולחוץ, כמו שנינווה היא אכן לא ראויה. אלא שבטח מה יהיה בנינווה, אנשי נינווה יעשו תשובה מאהבה, מרוח ממרום והכל השם יעזור להם. תשובה אמיתית, מבחינת הזמן, ההיקף, העומק, הפנימיות. כלומר, נדייק את זה יותר טוב. הלידה המחודשת, אותה תשובה שיונה שב, עושה תשובה בבטן הדג, גורמת לו לשנות את דפוס הפעולה שלו. כלומר, עכשיו הוא מוכן ללכת לנינווה. שינוי דפוס הפעולה של יונה מתוך מגמה, מתוך ציפייה, שבהתאם לכך גם המציאות אכן תשתנה בהתאם, וננווה תשוב בתשובה, אבל בתשובה העילאה, תשובה מאהבה, תשובה הכי ראויה שיש. אבל בעומק, בעומק של העומק, יונה באמת לא עושה תשובה. יונה לא שב בתשובה במי הדגה. למה? תגידו לי אתם למה? יותר מזה, נגיד לך למה. זה לא רק שזה טריוויאלי שהדעת במצוקה ישוב מהירה. בעומק יונה לא שב בתשובה במי הדגה, כי הוא מצפה שהמציאות תשתנה. אבל את הפנימיות שלו יונה לא משנה. יונה לא מוכן לשנות ולהשתנות. מבחינתו רק תשובת אמת פנימית היא התשובה האחת והיחידה שראויה, והיא התשובה האמיתית. כלומר, יונה נמצא באותה פוזיציה, באותה נקודה של תחילת פרק א' של הספר. הוא לא שינה כלום מתפיסת העולם שלו בתחילת הספר. לפי התפיסה הזו של יונה, לנינווה זכות קיום, אך ורק אם היא תשוב בתשובה פנימית מאהבה, נכון? תשובה מהסוג שאיפה ראינו אותה כבר? אצל המלאכים, שהם גויים. מלאכים, גויים יכולים לעשות תשובה מאהבה. אבל ברגע שמסתיים פרק ג' ויונה מתברר לו למפרע, שאנשי נינווה שווים בתשובה שהיא תשובה מהירה, תשובה חסרה, תשובה שהיא פגומה מהיסוד, תשובה שטחית, תשובה ריקנית מהמסד ועד התפחות, אז באמת רעה ליונה, רעה גדולה. הרי מבחינת יונה הוא לא טעה בעקרונות היסוד שלו. במה הוא טעה? הוא רק טעה באופן קריאת הנתונים בשטח. אבל למפרע שמתברר לו שהוא גם בקריאת הנתונים בשטח הוא לא טעה. הם באמת עשו תשובה דפוקה. זה גומר את יונה. אז הוא מתרעם, אז הוא כועס, רע לו, חורה לו. וכמו שאמרנו, enough is enough, ועכשיו יונה מנסה למרוד. הוא משמיט את מידת האמת, מה?
אם אנחנו אומרים שיונה לא משתנה, הוא דורש שינוי מנווה, כאילו, איזושהי תשובה אמיתית, זה לא איזשהו...
נכון.
מה?
אתה אומר, יונה לא משתנה, והוא דורש שינוי אמיתי מאנשי נינווה? זו השאלה?
למה הוא לא משתנה?
אוקיי, אוקיי. שאלה טובה, בוא נראה. אז באמת יונה יוצא פה למרד. הוא משמיט את מידת האמת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכידוע חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אנחנו עכשיו למפרע מבינים שכל ההסכמה בתחילת פרק ג' של יונה ללכת לנינווה הייתה בעצם הסכמה עם כוכבית. כלומר, הסכמה על תנאי. כלומר, אך ורק אם אנשי נינווה יעשו תשובה מאהבה, תשובה עילאה, כמו שאני חושב שראוי ונכון לעשות, רק אז אני הולך. והוא בטוח שזה מה שיקרה. אבל כאשר הוא מגלה שתשובת נינווה היא לא עומדת בתנאים, היא לא מאהבה, היא לא פנימית, היא שטחית, היא חיצונית, יש בה רמאות, היא לא תואמת את הקריטריונים שהוא הגדיר וקבע לגבי מהו הרף המינימלי של התשובה הראויה שרק בגינה אפשר לקבל את המחילה האלוקית הרצויה והראויה, אז מה קורה? פה יונה נשבר. לא נשבר, הוא מתרסק עד כדי כך שבתחילת פרק ד' יונה חוזר בדיוק לאותה סיטואציה בה הוא היה בפרק א', רק במילים אחרות. בפרק א', מה אמר למלאכים? סעוני ואטילוני אל הים. או במילים שלו עכשיו בפרק ד', מה המילים? טוב, מותי מחיי. בפרק א' הוא רוצה למות, לפני השליחות, ובפרק ד', אחרי מימוש השליחות, הוא רוצה למות. אז בעצם יונה לא השתנה. יש כזה שיר, וחלפה לה עוד שנה, שום דבר לא השתנה. מבאס, למרות שהשיר הזה דווקא על תשובה, כן? אבל פה זה אחרת. אז בואו ננסה לנתח את הטעות של יונה. ואם ננתח ונקשיב למה שכתוב, למה שלא כתוב, אם ננתח את הטעות של יונה, אנחנו נגלה פרט מדהים. הרי מה הייתה הטעות של יונה? הרי כל הטעות זה שהתשובה שננווה היא בעצם תשובה מהירה, נכון? תשובה חיצונית בגלל איזושהי מצוקה נקודתית, עכשווית, אין בה שום זכר או סממן לשינוי פנימי עמוק, שינוי מהותי, איכותי, אלא רק ביטוי חיצוני, ביטוי מעשי, בלי שום שינוי הכרתי בפנים, נכון? אבל בעצם אותם טענות כלפי התשובה שננווה, אפשר להפנות כלפי מי? כלפי יונה. יונה, בוא נפתח את זה. חביבי, let's talk דוגרי. בוא נדבר על התשובה שלך במי הדגה. הרי אתה, יונה, שינית למעשה רק את הרובד החיצוני שלך. לפני כן ברחת ליפה בדרך לתרשיש, כי סירבת לנבי הנינווה, ועכשיו הסכמת פיזית ללכת לנינווה, אבל בפנימיות שלך הכל אותו דבר. אצל יונה שום דבר לא משתנה. הוא עדיין בטוח שרק תשובה מאהבה, תשובה הכרוכה בשינוי פנימי ומהותי, שינוי הכרתי, שינוי יסודי, רק שתשובה כזאת היא הראויה לחמלה האלוקית. מה עולה פה מהדברים החריפים שאמרנו עכשיו? אנחנו מגלים שהתשובה שיונה עשה בפרק ב' תכלס, חוץ מהקטע של הקורות ולפרק את הבניינים, זה בדיוק אותה תשובה של מי? זה בדיוק התשובה שננווה בפרק ג'.
אני לא אומר את זה, למה הוא אומר?
יכול להיות, נכון. אצל יונה לא חל שום שינוי פנימי. הוא לא מגלה אף רובד פנימי קיומי מחודש, מקודש, למעט העובדה שהוא רוצה לחיות ולא למות, שזה בסוף בפרק ב', למעט העובדה שהוא מוכן ללכת לנינווה כדי לא למות, בדיוק כמו שאנשי נינווה, צמים, לובשים שקים, שווים מדרכם הרעה, מנחמת אשר בכפיהם, וכל זאת למה? למה אנשי נינווה עשו את זה? כדי שהם לא ימותו. כלומר, בעצם הנכונות של יונה ללכת לנינווה בשנית, מספרת לנו שיונה לא מתמודד. יונה לא התמודד עם שורשי הכאב והרתיעה שלו שהופיעו בפרק א' מהקבלת הציווי האלוקי. יונה לא פתר עדיין את הסיבוך הפנימי שלו עם הצו האלוקי שגרם לו לברוח מלפני השם בפרק א' פסוק ב'. ועכשיו, כמו שאמרת, עכשיו הכל קורס. אבל הכל קורס בבת אחת. הוא שב לאותה עמדה נפשית כאובה ומתוסכלת, כמו שהיה בפרק א', טוב מותי מחיי, או במילים של פרק א', סעוני ואטילוני אל הים. אז חוץ מלהתבאס, מה אנחנו למדים מכך? אז דיברנו את זה כבר בשיעור הקודם, שיונה מלמד אותנו, בעל כורחו, שתשובה שמופיעה ומתעוררת רק בגלל אילות חיצוני, רק בגלל שערה במים או חשש מתביעה, או תשובה שמתעוררת רק בגלל חשש, שמה הקדוש ברוך הוא יהפוך את העיר עוד 40 יום, סופה של תשובה שכזו שהיא לא תחזיק מעמד, זה לא יחזיק מים מה שנקרא, היא תקרוס במהרה, תזכרו את זה, תשובה מהירה, סופה להתמוטט, וסופה למוטט עם את בעל התשובה. וזה מה שקרה לאנשי נינווה, האם כעבור 40 ימים או כעבור 40 שנים זה לא משנה. ואתם יודעים מה? זה מה שקורה ליונה תוך יום אחד. כבר בתחילת פרק ד', אחרי שהוא מגלה שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת נינווה, הקדוש ברוך הוא חומל עליהם, אז לכאורה כולנו רואים מה קורה ליונה, הוא קורס, ובאמת כולנו צריכים להתבאס עמוקות, דיפ דיפ דיפ, זה לא פשוט, שום דבר לא השתנה, חבל שעסקנו בספר יונה, בנינו את המתח, שבעה פרקים, הגענו לשיעור השמיני, כדי לגלות שאנחנו איפה אנחנו נמצאים עכשיו? בשיעור הראשון. תמחקו את כל השיעורים מיוטיוב. מה זה עובר לי? אם אחרי שמונה שיעור אנחנו באותה נקודה? אז אם זה באמת ככה, אז מה הרווחנו? למה ללמוד את כל הפרקים? א', ב', ג', היא גם ככה הכל אותו דבר בסוף. לכן, אין לנו ברירה, אלא לקבוע עובדה. יונה של פרק ד' ולא של פרק א', נתון. אחרת היה בזבוז זמן. עכשיו צריך לפתוח את הקלבסה בין האוזניים, לפתוח את העיניים, ונסות להבין מה ההבדל בין יונה א' ליונה ד'. יונה של תחילת הספר ויונה של סוף הספר. אז בואו ננסה עכשיו להבין ולקרוא מחדש את מה שקראנו. נקודת המוצא, אני מאמין. צריך להאמין שיונה, תשכחו מה שאמרתי. תשכחו. יונה לא נמצא באותה עמדה בה היה בתחילת הספר. והראיה הבולטת לכך, שאני חושב שהיא ראיה ניצחת, זה השוני המהותי בין שתי התגובות של יונה בשתי המחציות של הספר. בפרק א', יונה בורח מלפני השם, ודיברנו על זה בשיעור הראשון של הסדרה, שהוא לא מפתח דיאלוג. אבל כאן, אף על פי שיונה לכאורה נמצא באותה עמדה של פרק א', אפילו יותר מתוסכל, כבר התאמץ, הפעם יונה לא יורד ליפו. יונה לא מתקדם לברוח תרשישה. יונה הפעם מחליט שהוא לא בורח. ולא רק שהוא לא בורח, יונה בוחר להתמודד. איך יונה מתמודד? הוא פונה באופן ישיר לקדוש ברוך הוא. ויתפלל אל אדוני ויאמר אנה אדוני, כן וכולי. במקום בו יונה נמצא עכשיו, למרות שהוא שבור, מרוסק, כועס, מתוסכל, למרות כל זאת יונה מוצא בתוכו את הכוח, את הכוחות לפנות לקדוש ברוך הוא. את זה הוא לא היה מסוגל או לא רצה לעשות בפרק א'. אבל כעת יונה הוא כבר כלי קיבול חזק יותר, הוא איתן יותר, הוא יציב יותר, הוא עמיד. ויש לו יותר נכונות ויכולת קבלה לקבל ולהכיל את המענה של הקדוש ברוך הוא לכל מה שהוא עכשיו הולך להטיח בו. כי אם אתה פונה לזולת בטענה, אתה חייב לקחת בחשבון שהוא יגיב, שהוא ייתן לך מענה. ואם כל המגמה שלך היא רק לטנף, היא רק להשמיע את הקול שלך, אז אין פה דיאלוג. מה יש פה? במקום דיאלוג יש פה שני מונולוגים, או מונולוג אחד. אז בוא נחזור אחורה. בסוף יונה מסכים ללכת לנינווה. ככל הנראה, על בסיס ההבנה המוטעת שלו, שאם התשובה של אנשי נינווה תהיה שטחית וחיצונית, אז גם ככה, על חשש, שהקדוש ברוך הוא לא יקבל אותם, הוא יהפוך אותם, נכון? ואז יונה מגיע לנינווה, ומגלה שאכן תשובת אנשי המקום, איך נגיד זה בעדינות, לוקה בחסר, בסדר? בלשון המעטה. אבל בניגוד לציפיות שלו, הקדוש ברוך הוא מתנחם. הוא מתנחם על הרעה שדיבר לעשות להם ולא עשה, ויונה בהלם, הוא עמום. הוא מגלה כעת שהתקווה שלו נכזבה, שכל התחזיות שלו התבדו, המודל שלו קרס, וכעת יונה בפעם הראשונה מבין שהטעות הראשונית שלו, עצם הטעות שהוא ברח מלפני השם בפרק א', זו לא הייתה טעות בהבנת המציאות. כלומר, האם אנשי נינווה מסוגלים באמת לשוב בתשובה שלמה כמו שצריך או לא? אלא עכשיו יונה מבין שהוא טעה במשהו הרבה יותר עקרוני, הרבה יותר מהותי. מה הוא טעה? האם יש ערך? האם הקדוש ברוך הוא מחשיב גם תשובה חלקית? גם תשובה של רמאות? גם תשובה שהיא מקולקלת מהמסד ההצלחות עד היסוד? וכאן בתחילת פרק ד', בעקבות התסכול הנוראי והכאב העצום, יונה בפעם הראשונה מעיז לגלות לנו מה עבר לו בראש. למה הוא בכלל ברח בתחילת פרק א', שעד עכשיו אלינו השערות. אבל יונה מעולם לא גילה לנו מה הייתה הכוונה שלו, מה הייתה המגמה שלו בעצם עם אותה בריחה, נכון? כפי שאמרנו, כל עוד יונה בורח, הוא בעצם שולל מעצמו את הזכות ואת היכולת לקיים דיאלוג. עכשיו, שלא לכם ספק, לי אין ספק. אני בטוח שבתחילת פרק ד' יונה לא פחות מתוסכל ולא פחות כועס מאשר תחילת פרק א' של הספר. לכאורה יש יסוד סביר להניח שאולי אפילו הרבה 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 יותר כועס, ובטח הרבה הרבה יותר מתוסכל, שלא לומר מרוסק. עכשיו, אם נסתכל במבט שטחי, אז באמת יונה לכאורה, אנחנו נגיד שלנו, חבר'ה, הוא יוצא פה לא בסדר. הוא לא טוב, הוא לא בסדר, הוא לא טוב, הוא לא בסדר. איך יונה מעיז להתרעם על הקדוש ברוך הוא? מאיפה לו האומץ? ככה להתקומם נגד מלך מלכי המלכים, אשר עשה את הים ואת היבשה? אבל במבט פנימי, שמתעלם מהרובד השטחי של המציאות, יש פה דבר ענק, יש פה דבר מבורך. יונה בוחר להתמודד. .co.il. הוא בוחר להתמודד. יונה סוף סוף בוחר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ממש ממש, נגיד זה בשקט, לקיים דיאלוג. עד עכשיו לא היו לנו דיאלוגים בספר יונה. גם כשיונה התפלל בפרק ב', זה היה דיאלוג או מונולוג? מונולוג, השם עונה לו, ויאמר השם לדג. הוא לא מדבר עם יונה. שני מונולוגים, נכון, זה לא הדיאלוג. ולפני כן, שהשם יוזם שיחה, הוא מדבר עם יונה, האם יונה עונה לו? בטח, ויקום יונה. וירד יפו, לברוח תרשישה. נכון? גם בקריאה האלוקית השנית, נכון? תחילת פרק ג', אז אמרנו שיונה נעתר לשליחות האלוקית ומבצע אותה. אבל גם שם, יונה לא מדבר עם השם. ופה נשאלת השאלה, וזה נתחיל לסיים. מה הביא את יונה סוף סוף לקיים דו-שיח, לקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא? הרי בקלות, יונה כבר הוכיח שאין לו שום בעיה לברוח, כמו שהוא בחר לעשות הפעם שעברה שהוא הרגיש ככה. מתי? פרק א', נכון? שטוב מותו מחייו. הרי יונה, תראו מה נמצא, הוא טובל פה בים אינסופי של כאב, אכזבה, תסכול, בלבול, ועוד 40 סיעה של כעס לפחות, נכון? אבל יונה סוף סוף פוגש את עצמו. וזה קצת בדומה למפגש הראשוני שלו עם עצמו. איפה זה היה המפגש הזה? זוכרים באותם פסוקים בלתי כתובים של סוף פרק א' תחילת פרק ב', בין לבין, שיונה נאבק בזרמי המים הסוערים שמנסים להטביע אותו, ואז אמרנו שהמפגש שלו עם עצמו הוביל אותו לתשובה, אבל איזה תשובה? תשובה מהיראה. תשובה שהיא די פחות או יותר דומה לתשובת נינווה. אז עכשיו, מתוך הכאב, מתוך הבלבול, מתוך העמידה מול העולמות הסותרים, הלך הרוח שהוא מטעה ומבלבל אותו כל כך, יונה מבין שהשאלות והקושיות והכעסים והתסכולים הם לא על הקדוש ברוך הוא. רגע, אם לא על הקדוש ברוך הוא, אז למי צריך להפנות את זה? למי? למי? לעצמו? יונה מבין סוף סוף שכל ההתמודדות הזו קיימת אצלו בתוכו, בנפש פנימה. עכשיו, כאשר יונה לא היה מודע לכך, אז הוא ממקד את כל האנרגיות שלו, כלפי מי? כלפי החוץ. אם הוא מנסה לברוח, ובין אם הוא תובע מאחרים, תביעה חיצונית מסתובב אותו, למשל, שנינווה. אבל עכשיו יונה מבין שכל הסיפור פה זה בכלל לא נינווה. זה לא ספר נינווה, זה ספר יונה. עכשיו יונה מבין שזה הכל אצלו בשורש בפנים. ותקשיבו טוב חברים. כאן, מפסוק ב' בפרק ד', סוף סוף מסתיימת לא פחות ולא יותר הבריחה של יונה. הבריחה לא הסתיימה בסוף פרק א' או בפרק ב'. הבריחה של יונה, לא הבריחה מהקדוש ברוך הוא. סוף סוף יונה הפסיק לברוח, אבל לא לברוח מהקדוש ברוך הוא כי זה בלתי אפשרי. סוף סוף בפרק ד' פסוק ב', יונה מפסיק לברוח ממי? אתם יודעים? מעצמו. הוא מבין שכל המערבולת הזו שהוא חווה עד עכשיו, זה פשוט גדול עליו. ולכן הוא משנה גישה. לראשונה יונה מנסה להפסיק לברוח. הוא מפסיק לברוח, מה מנסה לעשות? הוא מנסה לדבר. הוא פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא כדי לייצר דו-שיח. לבקש, לבנות דיאלוג. אם בתחילת הספר יונה נמלא את כל הדרוכו בו, והוא עושה זאת בשתיקה, אז עכשיו הוא לא בורח. ההפך מלברוח זה, לפי פרק ד', לדבר. מה עומד מאחורי התפילה לקדוש ברוך הוא? הרי אם אתה מציב גשר, מה זה מעיד? זה סימן שאתה רוצה לעבור לצד השני בלי ליפול למים או לתהום, נכון? זה המשל, מה הנמשל? אם אדם מתחיל לדבר, אז זה סימן שהוא מעוניין שיקשיבו לו. זו לא תפילת ההודעה במיד הגע. שבאמת התפילה הזו בפרק ב' במיד הגע לא זוכה ליצור... לייצר דיאלוג, היא לא זוכה למענה מהקדוש ברוך הוא, נכון? ופה מה יש פה? איזו תפילה? זה לא תפילת ישועה, זה לא תפילת הודעה, איזו תפילה זו? אני קורא לזה אולי תפילת התחה. יונה מתיח בקדוש ברוך הוא האשמות חריפות מאוד, בטח מייחס לנביא. יונה שופך, מה שנקרא שופך מנוע, שופך על הקדוש ברוך הוא את כל הכאבים, את כל התסכולים, את כל הכעסים שהוא צבר בשלושת הפרקים האחרונים שלו, שלנו. אבל, מאחורי כל סימני השאלה של יונה, עומד לו בשקט בשקט סימן קריאה אחד ויציב. אתם יודעים מה זה סימן קריאה הזה? יש למי לפנות, יש למי לדבר, יש עם מי לדבר, יש מישהו שמקשיב לי. ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא מבחין בשינוי הפנימי של יונה, כיצד יונה מבצע את ההדרכה היסודית של רבנו נחמן מברסלב, מליקוטי מוהר"ן, שמה עושים אחרי שחוזרים בתשובה? מה צריך לעשות? תשובה על תשובה. יונה כבר חזר בתשובה. מתי? בפרק ב'. ועכשיו יונה עושה תשובה על תשובה. אנשי נינווה לא עשו תשובה על תשובה. ובזה יונה נבדל מאנשי נינווה. אז רק אחרי שיונה עושה תשובה על תשובה, רק אז הקדוש ברוך הוא לראשונה עונה ליונה. הקדוש ברוך הוא סוף סוף נוטל חלק פעיל בדיאלוג. מקווה שאתם מתרגשים כמו שאני מתרגש, אני אומר את זה. סוף סוף דיאלוג! אז למדנו עם הרבה דברים חשובים. הבנו למה ספר יונה לא מסתיים בפרק ג' עם קבלת התשובה והמחילה של הקדוש ברוך הוא לאנשי נינווה. ראינו מה התהליך שעובר על יונה בעקבות קבלת התשובה של נינווה, ואיך בעצם יונה מפנים שבעצם התשובה שהוא עשה היא פחות או יותר, די דומה לתשובה של נינווה. וראינו איזה מפנה מדהים חל אצל יונה, ממש גבירותיי ורבותיי, מה הפך אצל יונה. ושבעצם הפתרון לכל התסכולים, לכל הכעסים, לכל הכאבים, זה פשוט לפתוח את הפה. לפתוח את הפה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נכון ליונה, זה נכון לנו, זה נכון לבני זוג במשבר, זה נכון לבני זוג שהם בטוב, זה נכון להורים וילדים. בקיצור, זה נכון לכולנו. אין תחליף לדיאלוג. אין אפשרות אחרת להתקדם בלי לייצר דו-שיח. אבל עדיין, אנחנו צריכים לבדוק, לברר, מה זה בדיוק המענה? מה התשובה שהקדוש ברוך הוא ייתן ליונה? ולשם כך נקדיש את השיעור הבא, בעזרת השם. ועד אז, כולנו צריכים לשמוח בשמחה אדירה על התשובה של יונה. לא על התשובה הראשונה, על התשובה על התשובה שהוא עושה. תשובה שלא רק הוא עושה, גם אנחנו נדרשים ונתבעים לעשות כדי שנצליח לקיים דיאלוג בריא בינינו, בין בורנו, לנו, משפחתנו, ילדינו, סביבתנו. חייבים לייצר דיאלוג, לא שני מונולוגים, בינינו לבין כל הסובב אותנו. ומי שיקח את המסר מהשיעור הזה של תשובה על תשובה, של אין תחליף לדיאלוג, אז יהיה לו שנה טובה, יהיה לו כתיבה וחתימה טובה, שנה בריאה ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שנה שמחה. שנאמר ניי 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 din din nai nai ai nai 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 ai 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 nai nai din din nai 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 ai nai 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 din din nai 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 din din nai 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 din din nai 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 din din nai nai ya ba ba din din nai nai ya ba 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 bam 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 ya nai 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 Hey yam bam bam ba ya la ya la 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 ya שנזכה ליישם כל מה שדיברנו, לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ובאמת אין לנו שנה טובה ושמחה ובריאה. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.